שלום חברים, אני דניאל יצחקי וברוכים הבאים לפרק מספר 3 של יהלומים באוויר, פודקאסט האוהדים של מכבי נתניה. נתחיל בלהגיד שלום לפאנל שלנו, שלום לניר רוזנטל.
שלום רב.
שלום לברוך טייר.
שלום שלום.
ושלום לאורח מיוחד שלנו, אגדת כדורגל, והאיש שאבא שלי לא מפסיק לדבר עליו כבר 40 שנה, שלום לעודד מכנס.
אהלן.
היום נדבר קצת על, על המשחק בשבת, אבל בעיקר נתרכז בלהתכונן לגמר הגביע. ניר, מה אנחנו לוקחים מהמשחק בשבת לקראת הגביע?
טוב, כשדיברנו פה בשבוע שעבר, אני אמרתי שהמשחק מול מכבי תל אביב, בעיניי המטרה הכי חשובה בו זה לצאת בלי פצועים ובלי מורחקים. זה לא קרה. איבדנו את ויקי באדום מטופש שכבר דובר עליו הרבה, אבל שורה תחתונה הוא לא יהיה בגמר, חבל בשבילו, חבל גם בשבילנו. וגם איך שנראינו, כלומר אני חושב שלא נראינו טוב, גם עם הראש השחקנים לא, היה כבר ביום רביעי, זה עדיין לא תירוץ, הרבה שחקנים שם נראו כאילו, לא, קצת לא יפה להגיד, נראו כאילו באיזשהו אימון שחרור, מחפשים להעביר את הזמן, מחצית שנייה בעיקר, זה היה לא נעים לראות, מקווה שבאמת הם שמרו כוחות לרביעי וזה יראה אחרת.
בוא נגיד שאני חושב שצריך לא לקחת כלום ממה מהמשחק הזה בגדול. לא צריך להיראות ככה, זה הכי חשוב. נראינו לא טוב, הם השתלטו על הכל, על כל חלקה במגרש, איומים לשער, נראינו לא טוב.
טוב, תראו, אני חושב שבכל דבר רע צריך לדעת להוציא את הטוב. אני חושב שהמשחק מול מכבי תל אביב יכול היה להיות הכנה מאוד מאוד טובה לקראת הגמר גביע, כי סך הכל, ושוב, כשאני מדבר על הכנה, זה לא חייב להיות הכנה ב-90 דקות, מספיק הכנה של 45 דקות כדי שזה הכל ייראה טוב. אחר כך לעשות כבר את השינויים שצריך לעשות, בין אם זה לתת ליותר שחקנים לנוח, או כאלה שקיבלו צהובים במחצית הראשונה, וארבעה קיבלו צהובים למי שראה, כולל ויקי כחלון, אז אפשר לעשות, אבל בסופו של דבר, קבוצה נמדדת באיך היא מסיימת משחק, ואיך היא מתכוננת למשחק הבא. אז בוא נגיד ככה לדעתי, ההיסטוריה מוכיחה שכשאתה מפסיד משחק, ואתה אמור להגיע למשחק הבא לגמר, לא צריכה להיות השפעה, אם אתה שואל אותי מנטלית, על מה שהיה. כי כשמכבי נתניה הלכה לשחק למכבי תל אביב, זה היה ברור מראש, הרבה אין מה לעשות, ואנחנו ראינו את זה במהלך השנה, פעמיים הפסדנו 4-0, אז אולי אם נצא בהרגשה קצת יותר טובה במשחק, נגיד, פעמיים הפסדנו 4-0, הפעם הפסדנו 3-0, אז יש איזושהי התקדמות. בסופו של דבר, הייתה צריכה להיות הכנה, אני חושב שהכנה למשחק מול בני יהודה, מול מכבי תל אביב ששיחקו, זאת לא הייתה הכנה מספיק טובה, אבל אפשר ללמוד מהטעויות שקרו במשחק, והיו טעויות במשחק לפי דעתי. אני חושב שהיו טעויות בציוות שחקנים, במערך מסוים, ונמשיך לדבר על זה.
יש, בוא נגיד, סיכוי גבוה שאבוקסיס יעלה באותו מערך שמכבי תל אביב שיחקה בשבת האחרונה, שזה ה-352 הקלאסי שלו. מה נתניה עשתה לא טוב בשבת הזאת שהיא תוכל לעשות יותר טוב ביום רביעי?
תראה, קודם כל המשחק מול בני יהודה הוא אופרה אחרת. אני חושב ששני המאמנים, ואני מאוד מעריך את ברדה ודרפיץ' עושים עבודה נהדרת. בוא לא נשכח שגם מכבי נתניה שיחקה עונה נגד בני יהודה, יודעת איך היא תשחק. אמנם לא סיימה טוב את המשחקים נגדה השנה, אבל היא יכולה לדעת איך לשחק אבל באיזה מערך. אז א', אני חושב שבנושא של ציוות שחקנים צריך לראות איך בני יהודה משחקת, איך נתניה תשחק. ראינו שיש בעיה בעמדת הבלם, כבר בשבת ראינו את זה. אז אני לא יודע אם וורגש, אם וורגש חוזר לשחק, ואם הוא יחזור לשחק, איך הם ישחקו. בעמדת המגן הימני, אני לא חושב שיהיו הרבה שינויים, אבל אני חושב שמה שצריך להכריע את המשחק של נתניה בגמר גביע זה שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד, זה השוער. דני עמוש, אני חושב שנתן באמת תצוגה במשחק במכבי תל אביב, וזה יכול מאוד מאוד לעזור למכבי נתניה במשחק הגמר, כי באמת יכולת טובה שלו לבד יכולה להביא גביע. ובצד השני, מה שלא ראינו מול מכבי תל אביב, זה שחקני הכרעה. החלק הקדמי, שכבר משחק שלישי מול מכבי תל אביב, לא מצליח לכבוש שער, ושם יש בעיה.
אנחנו נגיע למפתחות לניצחון בגמר, אבל בואו טיפה רגע נתעכב באמת על המסקנות משבת, שבאמת דיברת גם על דני עמוס, אז יכולת מעולה שלו. מעניין אותי, ניר, מה התפקיד של צוות מקצועי בשבוע כזה?
אני מסכים עם עודד שהגמר זה אופרה אחרת. כלומר, גם אם היינו עכשיו יושבים פה, למשל אחרי ניצחון 2-0 על מכבי תל אביב בשבת, כנראה שהיינו שואלים את השאלות כמו, אוקיי, ניצחנו את מכבי תל אביב, והאם זה אומר שניקח גביע ברביעי? כנראה שהתשובה הייתה זהה, אופרה אחרת. ההכנה צריכה להיות, לדעתי, בעיקר מנטלית, זה בעיקר בראש. אנחנו לא ניצחנו בני יהודה עונה, ובאיזשהו מקום זה גם משהו שאולי לטובתנו, כי גם זה מפעיל גם עליהם קצת לחץ, ומי שיבוא יותר מפוקס, יותר נכון, יותר רגוע, זה המתכון.
ברוך, התחלנו את המשחק האחרון, עוד פעם עם בעיה צהובים, משהו שחוזר על עצמו אצל מכבי נתניה עונה, 4 שחקנים עם צהובים, שבסופו של דבר אחד מהם גם יצא באדום. איך מגיעים למצב שאנחנו אגרסיביים, נקרא לזה, אבל לא מוצבים ישר?
דיברנו על זה שבוע שעבר דרך אגב, זאת אומרת אנחנו קודם כל הקבוצה הכי מוצאבת בליגה. אני חושב שזה בגלל המוטיבציית יתר של הצעירים, הם לא חושבים נכון, זאת אומרת יש אגרסיביות, אבל אגרסיביות יתר, שגורמת להם להיות עם צהבת.
עוד דיברת על פאטוס ועל השחקני הכרעה בעצם, שלא ראינו אותם גם בשבת. פאטוס סיים עם איום אחד לשער. ההגנה של מכבי תל אביב אינטנסיבית, בני יהודה גם ישחקו עם 3 בלמים, וגם הגנה נורא חזקה, קויאר, מורי, איציק עזוז. גם במשחק האחרון, דרך אגב, ששיחקנו מול בני יהודה, פאטו סיים, הוא שיחק מחצית אחת, מלאדה שיחק מחצית, פאטו שיחק מחצית, לא עשה יותר מדי. יכול להיות שהוא מתקשה מול הגנות של 3 בלמים?
תראה, זה קשה, אני לא אומר נגד הגנות טובות, אבל אני חושב שבסופו של דבר מה שקובע, מה עושה עם החלק הקדמי, זה בעיקר השחקנים התומכים, אלה שבאים מאחור ויכולים לעזור. ואני חושב שבשבת נגד מכבי תל אביב לא הייתה תמיכה של הקישור בחלק הקדמי. לא סתם בשטרה לא נגע מספיק בכדור, לא סתם מלמד בכלל לא בעד בעד. תחשוב, שחקנים כמו מלמד שמשחק בחלק הקדמי, שחקן כמו בשטרה שבועד ביתה אחת במשחק לשער, שלדעתי מלמד אפילו ביתה אחת לא בעד לשער, אולי הייתה לו איזושהי נגיחה, זה לא מספיק. עכשיו, מה שקובע את זה בסופו של דבר, זה השחקנים שבאים מהצדדים, זה יכול להיות המגינים שעוזרים, זה יכול להיות הקשרים שבאים מאחור. לא ראינו את זה בשבת, ראינו את אלי מוחמד ביום מאוד מאוד חלש שלו, ראינו אותו תקוע על קו ימין. לא עשה. ברשצקי שרגיל לבוא מצד ימין עם רגל שמאל, שיחק במעין משהו במרכז שהיה לו קשה מאוד לשחק, לדעתי אני חושב שהוא בכלל לא מצא את עצמו במשחק. עכשיו, כששחקנים כאלה לא תומכים בחלק הקדמי, אז קשה מאוד לחלוצים לייצר לעצמם מצבים. עוד משהו שצריך לתת את הדעת על הדברים האלה, שחקנים למשל ברמות הגבוהות שמשחקים ומובילים במועדון, אם הם משחקים משחק, ויש איזושהי תחושה שהם כמעט ולא נוגעים בכדור ולא אוהבים, הם צריכים לקחת אחריות ולבקש את הכדור, ואם הם לא מקבלים אותו בחלק הקדמי, אני לא רואה שום סיבה לא לרדת אחורה. אנחנו כבר רואים את זה במשחקים של שחקנים גדולים, שיורדים אחורה, לוקחים את הכדור, ולאט לאט מכניסים את עצמם, ומכניסים את החברים שלהם לידם, שיכניסו אותם מתוך משחק. מכבי נתניה מול מכבי תל אביב לא נכנסה למשחק מהדקה הראשונה עד הדקה ה-90. כלומר, לפעמים אתה בא למשחק ואתה אומר, בסדר, 1-0 ליריבה, 2-0 ליריבה, אפשר אולי לחזור. אבל מי שהיה במשחק ראה לאורך כל הדרך שהתוצרה רק יכולה לגדול. היא לא יכולה, מכבי, לא ראינו 10 דקות משחק שנתניה שיכולה, היא הייתה יכולה לחזור אפילו למשחק. ופה הבעיה, כי זה פה בתוך, ואני אומר את זה כי זה יכול לקרות גם בגמר גביע. משחק הזה עם המון המון מתח, מכבי נתניה צריכה שיהיו לה שחקן אחד או שניים שידעו להוציא אותה מדקות רעות. ויכול להיות שיהיו דקות רעות, כי כשיש דקות טובות וכולם שחקים וכולם עוזרים אחד לשני ויש גול, אין בעיה, יש התלהבות, הקהל דוחף, כולם רצים, אי אפשר לעצור אותם. אבל כשיש דקות רעות והקבוצה בפיגור, הקבוצה לא משחקת טוב, צריך את האחד, השניים האלה שאתה יודע, לפעמים יצעקו, ירימו את הכל, אני לא אומר לקלל, אבל להעיר את השחקנים, ופה יש שם עבודה, וזה עבודה מנטלית שהמאמנים צריכים לעשות אותה, הם מעקבים. סלובו יכול לצעוק עד מחר, אבל אנחנו יודעים, אני אומר לך מתוך ניסיון, אין לזה השפעה כל כך גדולה על מה שקורה במגרש עצמו.
ניר, מי השחקן הזה במכבי נתניה שיצעק שיעיר? אני עולה לי בראש סתיו פיניש.
אני לא מסכים איתך פה, אני חושב כשאני חושב שוב על מה שעודד אומר, אני לא רואה מי השחקן הזה, אולי דודי, במידה והוא משחק, הוא תמיד זה שככה צועק ומאיר, גם דני עמוס אולי.
בדיוק, אבל אני חושב שמי שצריך לעשות את זה, זה דני עמוס. כי דני עמוס מאחורה רואה את הכל, דני עמוס הוא שחקן שכבר יש לו ניסיון, הוא שחקן שזכה באליפויות, הוא שחקן שזכה בגביעים, וגם הוא זה שמאחורה יכול להעיר אותם. אז הוא גם רואה מה קורה, הוא גם מרגיש מה קורה. הוא מרגיש על עצמו, אם יש עליו לחץ או אין עליו לחץ. הוא יכול לבקש מהם גם שיחזיקו יותר. יש לו, הוא יכול לעשות את הדברים האלה לדעתי.
עודד, אתה בתור חלוץ, היית שומע את השוער?
אם אני הייתי שומע את השוער, מה זה, זה שאלה אם הייתי שומע את השוער? הייתי שומע את כולם, וגם אם לא הייתי שומע את השוער, זה היה עובר אחד לשני. עכשיו, מה זה הייתי שומע? שהקבוצה מסרגת ויש קרן נגדה, והייתי יורד לעזור, אז הייתי שומע את השוער, אבל אנחנו היינו שומעים הרבה. אנחנו גם, היה לנו קשר בינינו, בין השחקנים. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים בכדורגל, זה קשר בין השחקנים. אז נכון שלא תמיד כולם דוברים את אותה שפה, אבל כשמדברים על כדורגל, כולם מבינים על מה מדבר. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה של משחק, אחד המשחקים הלא טובים שלנו שהיו בנתניה. שיחקנו ואחרי 20 דקות לא היינו בכלל במשחק. אז ישראל חג'אג' עשה דבר מאוד מאוד פשוט כדי להכניס אותנו חזרה לתלם. לקח את הכדור, הקפיץ אותו ובעט הכדור סתם ליציע. הוא בעט הכדור וצעק על כל השחקנים. אתם רוצים להתחיל לחזור לשחק או שאתם רוצים שלהעיף את הכדורים ליציע? ומרגע זה החבר'ה קיבלו איזה מין זעזוע קטן על השטות הזאת שהוא עשה. והקבוצה חזרה לשחק, ושיחקה נהדר, וניצרנו את המשחק, ולא היינו במשחק בכלל.
זה בתקופה שלא היה מביאי כדורים, עד שהכדור חוזר, יש מה לדבר.
נכון, זה דוגמה לשחקן שעשה איזה, זה השפיע על המשחק.
לדעתי, השחקן שהכי טוב שזה יקרה, שהוא יהיה השחקן הזה, זה שחקן מרכז שדה, ולא שוער. במקרה שלנו זה פיניש או ניקו. ניקו גם יכול להיות אחד כזה להרים שחקנים. שוער, אני גם חושב, זה רחוק מדי, רחוק מדי, אתם לא שומעים, רק כשאתם מגיעים לקרן, אז תשמעו משהו, כי אני אומר רחוק מדי, הפרשי, מרכז שדה, בדרך כלל זה שחקן הגרזן, אמצע הקשר האחורי, שיכול לצעוק לשתי הכיוונים, זה השחקן שלדעתי חשוב שיהיה.
כן, תראה, אחרי 5 שנים שהיינו רגילים שיש בחור אחד שצועק במרכז המגרש, אף אחד באמת לא נכנס לנעליים שלו בתפקיד הזה, בכל אופן.
תגיד צועק ומשפיע.
צועק ומשפיע, כן, כן, צועק.
זה לא מספיק רק לצעוק.
כן, כן, צועק ומשפיע, כמובן, אבל באמת, כמו שאני חושב על זה, זה יכול להיות באמת דני, אולי גם סתיו יכול יותר להיות מעורב בדברים האלה.
תראה, זה הכל עניין של האופי של השחקן, אני את סתיו לא מכיר, אז א', צריך לדעת בכלל אם הוא משחק, בעיקר זה שחקנים שמשחקים.
זה המשחק שהיה בשבת. עודד, ספר לנו קצת על מה זה להגיע לגמר גביע בתור שחקן כדורגל.
תראו, אני חייב לספר כמה סיפורים לפני הנושא הזה. מי שמכיר את העבר של מכבי נתניה, יודע שמכבי נתניה הגיע לכמה גמרים. אז הגמר הראשון היה בשנת 1954. זה הגמר הראשון שמכבי נתניה הגיע, שיחקה נגד מכבי תל אביב, הפסידה 4-0, ואבא שלי זיכרון לא לברכה, שיחק במשחק הזה. חזרנו הביתה בלי גביע, אני עוד לא נולדתי אז, אני נולדתי ב-56, זה היה שנתיים לפני שנולדתי, אז אין לי הרבה זיכרונות במשחק הזה. לימים, כשהייתי ילד בן 13, שחזור הגמר, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, אצטדיון בלומפילד. נסעתי לגמר הזה עם כל האוטובוסים של האוהדים, הייתי ילד בן 13, אמרתי, יאללה, אני חייב לנסוע לגמר הזה. שחזור, אמרתי, הפעם אני מקווה שלא יהיה 4-0. אבל לצערנו, נגמר 2-1.
עוד הובלנו.
מה?
הובלנו מגול של שפיגלר.
הובלנו 1-0, כן, נכון. הובלנו 1-0. נדמה לי לא גול של שפיגלר, מקרן. שפיגלר הרים את הקרן.
שפיגלר כבש, אני חושב.
כן, יכול להיות. אני זוכר, ישבתי ביציע, נגמר המשחק, חזרתי הביתה, בוכה. אמרתי, יואו, הפסדנו עוד פעם את הגביע וזה. כשאנחנו הגענו לגמר ב-77-8, היינו הקבוצה הכי טובה בארץ. זכינו באליפויות כבר בפרש גדול. ולמזלנו, בני יהודה הורידו את המתחרה שלנו, ביתר ירושלים בחצי גמר, אני לא יודע אם אתם יודעים, ובני יהודה הייתה קבוצה שבאותה שנה רק עלתה מהליגה השנייה, כשהפערים היו מאוד מאוד גדולים, במיוחד שהיינו בתקופה טובה. זהו, ואמרתי לעצמי, הפעם זה לא יכול לקרות, זה פעם אחת קרה, פעם שנייה קרה, פעם שזה כבר תלוי בי, אז אנחנו לא יכולים...
להזכיר שכבשת.
כן, אז אנחנו לא נוותר על הגמר הזה. הגענו לצרמת גן, ופשוט לא יאומן, אנחנו הגענו שעתיים לפני המשחק, והתכוננו, והיינו במתח, 45,000 איש, אווירה מדהימה, ואנחנו שעה לפני המשחק, עוד יושבים, מתלבשים שם, ובני יהודה יש להם חדר הלבשה לידינו, והם לא הגיעו למשחק, זה פשוט היה מדהים. ואני אומר לעצמי, וואלה, מה בני יהודה, מה, הם עד כדי כך מזלזלים בנו, שהם באים רק שעה לפני המשחק, כאילו... גמר גביע, זה גם הכנה מנטלית, זה גם קל, אתה יורד למגרש, אתה רואה את האנשים. מסתבר שחלק יצאו מהשכונה עם כרכרות, ומנעו להם את היציאה, והיה להם פקקים, ובקושי הגיעו שעה למשחק. זה היה התירוץ שלהם. אבל אז אמרנו לעצמנו, אנחנו, הם גם, מי שמבין קצת בספורט, יודע שההכנה המנטלית שלהם הייתה מאוד מאוד גרועה, ואנחנו דענו לנצל את זה. אני הפקעתי גול בדקה השלישית, דרך אגב גדי הוא זה שמסר לי, ואחר כך בדקה 15 גריאני בישל גול, אני בישלתי גול לגריאני והיה 2-0, ומהדקה 15 הפערים היו כל כך גדולים שאני מעריך שאנחנו החזקנו ב-70% מהזמן מהכדור, והם כמעט ולא הגיעו, כשאנחנו מגיעים להמון מצבים ומחמיצים, אבל 2-0 זה גמר די גמור. בסוף הם קיבלו פנדל, יוסי זנה שהחליף את גדי אח שלי, הכשיל שם שחקן, ואהוד בן טובים צימק ל-2-1, אבל זה היה ברור היה ברור מהקבוצה המנצחת. זה היה חוויה אדירה.
אני רוצה לך שאלה, בתור שחקן, מה, תסביר, כאילו, מה זה מנטלית? מה זה להכנה מנטלית? מה עושים לכם?
הכנה מנטלית, זה קודם כל הכנה קבוצתית, זה שהמאמן מכין אותך מנטלית למשחק, שזה, תשמע, אתה צריך לחבר את היריב שלך, ואתה צריך לדעת מי היריב שלך, ומההתחלה לא לוותר, ולהיות מפוקס, להגיע, כשאתה מגיע למצבים, אז אתה צריך להיות רגוע, אין פה מה להיכנס ללחץ, להכין אותך מנטלית שאתה הרבה יותר טוב מהיריב שלך, וזה גם צריך לבוא לידי ביטוי שאתה יותר טוב, זה לא חוכמה להגיד שאנחנו יותר טובים, זה צריך לבוא לידי ביטוי במשחק עצמו, כמה אתה מחזיק יותר את הכדור, איך הקבוצה משחקת קבוצתית, אתה מגיע להרבה יותר מצבים, אתה צריך להיות מרוכז, זה בחנה קבוצתית, ובחנה אישית, כל אחד בפני עצמו, כל אחד מכין את עצמו אישית למשחק. אני יכול להגיד לך, בהכנה האישית שלי, אני ידעתי מי השחקני ההגנה של בני יהודה, הכרתי אותם אחד אחד, ידעתי מי חזק ברגל ימין, מי חזק ברגל שמאל, הכרתי את השוער שלהם, ידעתי שאם אני בא מול השוער שלהם, מה אני צריך לעשות, אם לבלוט לו על הקרקע, אם הוא מזנק ולקפיץ.
אתה לומד את זה לבד או עם מאמן?
לא, עוקב אחרי זה, עוקב לאורך השנה על השוער עצמו. אני עוקב לדעת איך הוא, אני יודע אם הוא טוב באחד על אחד, אם הוא טוב בקרנות, מה אתה עושה שאתה בא מולו, מי השחקנים ששומרים עליך, אם ללכת על רגל ימין או על רגל שמאל, מה אתה צריך. עכשיו, ברגע שאתה מכין את עצמך מנטלית לכאלה מצבים, ואתה עובד על זה, אז כשאתה בא למשחק, אז אתה כבר חצי מפוקס, כי אז מה שקורה, אני קיבלתי את הכדור מגדי בדקה השלישית, שהכדור עבר את המגן שלהם, את רוני ושרסבורג, אני כשהכדור היה באוויר, כבר ידעתי מה אני עושה, איך אני עוצר אותו, ולאן אני בועד אותו. ועצרתי אותו בשקט, וראיתי את רוני יוצא מולי, ובאתי לו כדור חלש מדויק לפינה, וזה היה 1-0. זה נראה מאוד קשה, כי היו 45,000 איש, זה נראה נורא מלחיץ, כי זה היה. אבל כשאתה רגוע, וכשאתה לא מתרגש מהדברים האלה, וכשאתה יודע מה אתה צריך לעשות, אז לי, אני אומר לך, לי זה נראה מאוד קל. וזה היה 1-0 שפתח את המשחק. תחשוב, גמר גביע, דקה שלישית, 1-0. זה נותן אנרגיה לכל הקבוצה.
כמה חשיבות יש לטקטיקה לעומת חלק מנטלי במשחק הזה?
תראה, טקטיקה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל בסופו של דבר כולנו יודעים שמה שקובע זה מה שקורה בשטח. אתה יכול להתכונן לדבר אחד, ובשטח קוראים דברים אחרים. זה לא רק בכדורגל, זה גם יכול לקרות במלחמה, אתה מכין את הצבא לאיזה תרגילים מסוימים, ואתה בא בשטח, פתאום הכל שונה. אני חושב שלמרכיב האנושי יש חלק חשוב מאוד במה שקורה, וכל אחד צריך לעשות לפעמים מה שהוא חושב. אני חושב ששחקנים ברמות הגבוהות, ויש כאלה שחקנים בקמידה ברמות הגבוהות, שסלובו וברד יכולים להגיד להם מה לעשות, אבל בשטח זה אחרת. הם צריכים להגיד, המאמנים בסדר, מבינים, אבל אני חושב שצריך גם לעשות אחרת. לא תמיד לעשות את מה שהם אומרים. אני חושב שצריך לתת לשחקנים את החופש הזה. אני חושב שאנחנו קיבלנו את החופש הזה. אני חושב שמכבי נתניה הייתה גדולה בזכות החופש שנתנו לשחקנים, ולכן גם ראו שם הכדורגל יפה, כדורגל גדול, כשהכדורגל עצמו גם היה טקטי. הטקטיקה זה יותר הנושא של העמדת הקבוצה מול הקבוצה. אני מאוד אוהב טקטיקה. אני אומר לך את האמת, כשאני הולך לפרשן היום כדורגל, חשוב לי מערך מול מערך. יש לזה השפעה מאוד גדולה, אבל כשעומד מערך בסוף מול מערך, אז אתה יודע שאם לקבוצה יש מגן ימני חלש, ואתה שם בצד שמאל חלוץ, אתה לא תגיד לו איך לעבור אותו. תגיד לו, אתה יודע שאתה ברמה יותר גבוהה מהמגן שלך, אז אני משאיר לך את ההחלטה איך לעבור אותו, כי הדברים קורים תוך כדי. ואלה הדברים החשובים.
זה משהו שחזר אצלכם בקבוצה?
המון, המון. אני יכול לספר לך סיפור סתם על עצמי. אנחנו שרחנו נגד מכבי תל אביב בבית, ולמכבי תל אביב היה שוער שקראו לו מוישה מרקוס. חבר טוב שלי, אהבתי אותו, אבל מוישה מרקוס היה אחד השחקנים, השוערים הגדולים באחד על אחד. מאוד היה קשה להכניע אותו, ואני ידעתי את זה. והייתה, מכבי תל אביב באיזושהי התקפה שלנו יצא לנבדל, ואני קיבלתי את הכדור מעל ההגנה. ורצתי מול השער, וראיתי שמוישה מרקוס יוצא מולי, ואמרתי, אני אין לי שום סיכוי בעולם לעבור אותו. ואז מ-40 מטר, עצרתי את הריצה ופשוט הקשטתי מעליו, הכדור נפל בתוך הרשת. זה דברים שבהכנה המנטלית שלי ידעתי שזה מה שאני צריך לעשות במידה וקורה כזה דבר. אני מניח שאני מקווה שהשחקנים של היום, לא רק במכבי נתניה, חושבים על הדברים האלה, כי יש לזה איזשהו יתרון, זה כאילו מקפיץ אותך במדרגה מעל השחקנים שמשחקים מולך, אלה הדברים החשובים.
דיברנו פה קודם על שחקנים בזמן המשחק, שמובילים, שיותר צועקים, מנווטים, איך זה בא לידי ביטוי לפני המשחק? כלומר, אם אתה מזהה פתאום שחקן שקצת נראה לחוץ, אתה רואה אתה בחדר הלבשה מישהו ככה, הרגל רועדת, אתה רואה שהוא מתנהג בעצבנות. באיזה מקום השחקן הוותיק והמנוסה יודע ואיך הוא יודע לגשת ולהרגיע ומה אומרים לשחקן כזה?
אז תראה, בוא נגיד לך, אחד הדברים הכי חשובים, אני חושב, בהכנה למשחק, זה האווירה בחדר הלבשה לפני המשחק. אני בעד שתהיה אווירה שקטה, אווירה שמחה, לא הייתי מתבייש להכניס שירים, לשיר בחדר הלבשה. לא צריך, אני חושב שאחד הדברים הכי גרועים לספורטאי שחקן, זה כל הזמן להיות עם הראש, לחשוב על המשחק, מה אני עושה. אתה באיזשהו מקום אתה פתאום עולה למשחק, אז הראש שלך כבד רק ממחשבות. אתה צריך לבוא בכיף למשחק, לדעת שאתה הולך להצגה, אתה הולך לצאת למשחק, שזה רק כיף גדול, אתה הולך לעשות שם כיף, אתה הולך ליהנות מהמשחק. אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, היינו באולימפיאדה. אני השתתפתי באולימפיאדה במונטריאול ב-1976. הגענו לרבע גמר, שיחקנו נגד ברזיל. הם היו חדר הלבשה לידינו. זה פשוט לא יאומן. לפני המשחק, כל השעה שהם היו לפני המשחק, עם טופים, והם רקדו, והם עשו שמח. באיזשהו מקום, אתה לא מאמין, זה השפיע גם עלינו. גם אנחנו התחלנו ככה לצחוק. ואז עלינו באווירה כל כך כיף. פתאום ראית קבוצה שעולה, והם עלו למשחק. הם שיחקו מדהים. מה שאני אומר פה, אם רואים שחקן שהוא לחוץ מדי, או משהו כזה, לוקחים אותו, צוחקים איתו, מספרים לו אפילו איזה בדיחה, תמיד זה חלק, ואז הוא בא יותר רגוע, הוא לא בא עם ראש כבד, אני חושב ששחקנים עולים למשחק, שיותר מדי חושבים על מי, מה לעשות, לוקח להם זמן להיכנס למשחק, אני בעד לעלות בכיף, לשמוע איזה שיר טוב אפילו, אני יודע שהיום אתה רואה, היום אנחנו מסתכלים בעולם, אתה רואה את השחקנים הגדולים יורדים מהאוטובוס, עם מה הם יורדים? עם אוזניות, מה יש להם באוזניות? או שירים, או איזה תרפיה שהם עושים, או איזה מדיטציה, הם לא חושבים, אני בטוח שהם לא חושבים על היריב שלהם.
קודם כל אני בטוח שיש להם את הפודקאסט שלנו באוזניות, אבל תן לנו קצת הצצה, איך נראה חדר הלבשה בגמר, לעומת חדר הלבשה במשחק ליגה?
תראה, שוב, חדר הלבשה בגמר הוא שונה, כי אתה יודע שאתה הולך לקחת משהו. אז הוא לא צריך להיות שונה מחדר הלבשה לקראת משחק ליגה, ואני אסביר לך גם למה, כי אנחנו לקחנו גם אליפויות, אז כל המשחק זה משחק גדול, זה משנה אם אתה משחק נגד מכבי תל אביב ביום שבת, או אתה הולך לשחק נגד בני יהודה בגמר, זה משנה ככה, זה משנה באווירה רק, וזה משנה מה יש לך להפסיד. נגד מכבי תל אביב, אם אתה מפסיד, אז אין לך מה להפסיד. אז זה יכול להיות לך אולי יותר קל, כי אתה הולך ואין לך מה להפסיד. נגד בני יהודה, אתה הולך למשחק, ואני אמרתי את זה באחד הכתבות שדיברתי השבוע, או אתה נכנס להיסטוריה של מכבי נתניה, או שוכחים אותך. אם אתה לוקח גביע, אתה בהיסטוריה של מועדון גדול. אתה מחזיר את מכבי נתניה להיות מועדון גדול, כי מכבי נתניה, איך שלא תהפוך את זה, זה מועדון גדול. זה מועדון שזכה בחמש אליפויות, זה מועדון שזכה בגביע, זה מועדון שזכה באינטרטוטו, זה מועדון שהוציא כדורגל הנשנה, מלכי שערים, הכדורגל הכי שמח שיש. אז אם הם יקחו את הגביע, הם נכנסים להיסטוריה של המועדון. נשכרו את הגמר של 77-8, וזה יהיה לזכותם. אז פה יש תחנה מנטלית, לחשוב על זה, אבל לא להתאפס בזה כל הזמן, להגיד, אני יודע, אני אציל את המועדון, אם נזכיר בגביע, לא, לבוא, להגיד, אנחנו באים למשחק, אנחנו עולים רגועים, בני יהודה קבוצה טובה, אבל לא יותר טובה מאיתנו, מי שיהיה יותר טוב, מי שיהיה יותר רגוע, מי שייתן את הגול הראשון, כי אנחנו יודעים שהקהל של נתניה ידחוף יותר מאשר הקהל של בני יהודה, ועל זה אין בכלל ויכוח. ולכן אני חושב שהקטע הזה של לבוא ולהאמין ביכולת של השחקנים, ולמכבי נתניה השנה היו באמת משחקים גדולים, לבוא להאמין שבמשחק אחד גדול אפשר להביא את הגביע, ואז אתה יודע שאתה מאמין בזה והיכולת מתחברת ואחד מדביק את השני, אז אפשר לעשות את זה.
אחרי מנטליות בסדר, אבל בוא נעני רוצה לעבור למערכים. אנחנו מאוד מאוד, ככה אני חושב, לא מסתדרים עם מערך של שלושה בלמים. נגד בני יהודה וגם מכבי תל אביב. וצפו לנו שהם יפתחו עם שלושה בלמים.
תראה, אני לא רוצה כרגע להיכנס לנושא של המערך, כי א', אני לא נמצא באימונים. אז קשה לי. אני לא יודע מי פצוע ומי לא פצוע. אני יכול להגיד לך שבלב שלם אני סומך על סלובו ואני סומך על ברדה, שהם הסיקו את המסקנות גם מהמשחקים מול בני יהודה, והם הסיקו את המסקנות גם המשחק מול מכבי תל אביב. ועוד דבר אני יכול להגיד לך שאני בטוח שהם עושים. כל מאמן שהולך למשחק בונה לו איזושהי תבנית משחק. על אחת כמה וכמה תבנית משחק בגמר. כי הגמר זה משחק אחד. תבנית המשחק שלהם אומרת ככה. זה מערך שלי מול המערך של בני יהודה. מה אני עושה אחרי 20 דקות עם המערך שאני הצבתי לעצמי לא הולך טוב מול המערך של בני יהודה? אני עושה שינוי בשחקנים, מכניס ועושה חילוף. אני עושה שינוי במערך. זה נתון שאני חושב שכל מאמן צריך לעשות אותו. מה אני עושה אחרי 20 דקות אם אני מוביל 1-0? מה אני עושה אחרי 20 דקות אם אני מפגר 1-0? מה קורה בחצי השני אם אני מפגר 1-0? זה תבנית שמאמן צריך לרוץ איתה לאורך כל ה-90 דקות, להגיד מה אני עושה, שלא יקרה מצב במשחק עצמו שיקרה איזה משהו, ופתאום הם מצאו את עצמם מתווכחים ביניהם מה אנחנו עושים. זה יכול להיות מצב אפילו של פנדל. יש פנדל, ההחלטה צריכה להיות לפני המשחק מי בועט את הפנדל. ביתת עונש. אני רוצה להגיד לכם, אני רואה השנה הרבה את מכבי נתניה. ולצערי, אין אף אחד שיכול, אני לא ראיתי אחד שמסוגל לבעוט ביתת עונש ולהפקיע. אז נכון שאולסק הפקיע גול מול מכבי תל אביב ביתת עונש. אז ראיתי את הגול הזה, זה גול שנכנס עם הרוח, זה גול שהיה אחרי 4-0. אבל ראיתי אותו בועט אחרי זה עוד הרבה ביתות, אבל זה לא היה זה. אז אולי צריך למצוא מישהו אחר, אולי פיניש בועט יותר טוב אם הוא ישחק. לא יודע, אבל זה דברים שהם נתונים לשיקולו של המאמן, כולל המאמנים, אני בטוח שגם של נתניה וגם של בני יהודה, צריכים לדעת במקרה של שוויון, מי החמישה שבועטים את הפנדלים, אפילו מי השישי ומי השביעי.
אני בטוח שהם חושבים על זה.
בדיוק, לדברים האלה צריך להתכונן.
בתור שחקן ששיחק, מאמן, איש צוות, אתה עושה הכנה מראש עם תרחישים, מה עושים במקרה של שמובילים, מה עושים במקרה של פיגור, אלה דברים שנערכים אליהם מראש או בזמן משחק?
לדעתי כן. אני חושב שאם הוא עולה במערך מסוים והקבוצה מובילה 1-0, יכול להיות שהוא לעצמו אומר, אם אני ממשיך להוביל 1-0 בדקה ה-70, אני עושה את השינוי הזה. אם אני מפגר 1-0 ואני צריך להכניס, הרי יודע מי יושב לו על הספסל. הוא מתחיל את המשחק והוא מפגר 1-0. הוא יודע שהוא צריך לחזור למשחק, הוא צריך להכניס מישהו. אז אתה מסכים איתי שיושבים על הספסל איזה 5 שחקנים, הוא צריך לדעת את מי הוא מכניס, את מי הוא מוציא, הוא מכניס חלוץ על חלוץ. אז נכון שהיכולת במגרש גם משפיע על החילוף, אבל יש דברים שאני לא כל כך מקבל אותם שהיכולת צריכה להשפיע. לדוגמה, שחקן כמו בשצ'ראי, אם הוא לא ייגע בכדור במשך 30 דקות והוא לא יהיה טוב במשחק ויחשבו על חילוף, אז לא יוציאו אותו, כי הוא שחקן שגומר משחקים. אני חושב שבקטע של חילופים, שחקנים שהם שחקני הכרעה שהקבוצה מפגרת, לא צריך להוציא אותם. אני ראיתי בשבת מי שישב מול מכבי תל אביב, שם לב, אני לא יודע אם כולכם הייתם וראיתם, שבערך בדקה 55-60, מלמד סימן לספסל שיחליפו אותו. כן. מי שראה את זה טוב, אני רואה את כל המגרש, אז ראה, סימן שיחליפו אותו. אז אני לא יודע אם הוא היה פצוע.
אני חושב שהוא ירד קצת עם...
יכול להיות שהוא כבר חשב על הגמר, אז הוא רצה לצאת, וזה בסדר. אבל אני יכול להגיד לך, שאם מלמד הוא שחקן אחרא שיכול לתת גול, בגמר אם אתה מפגר 1-0, אז גם אם הוא קצת עייף, לא בהכרח צריך להחליף אותו. אני לא אומר שלא להחליף אותו, אבל אולי הוא גמור והוא לא יכול, אז כן. אבל שחקנים שהם שחקני אחרא, צריך, כשאתה מפגר במשחק אחד, תחשוב פעמיים אם מחליפים אותם.
בתשירה היא לגמרי כזה, בליגה מול הפועל תל אביב, בניצחון במושבה, אני חושב שחוץ מהגול, הוא לא עשה אף מהלך חיובי במהלך כל המשחק, אבל הוא עדיין היה שם, ושחקן כזה, אני מסכים איתך, אתה לא יכול להחליף.
גם היו משחקים שאני לא עשיתי גול, לא שיחקתי טוב, אבל את הגול שהייתי צריך לעשות בדקה ה-90, אז עשיתי, אבל לא שיחקתי טוב. אבל זה חלק מהמשחק וחלק מהמחשבה על הדברים האלה.
אוקיי, זה באמת החלק היותר מנטלי ואיך צריך לבוא למשחק הזה, ובוא נחיל קצת על המאצ'אפ בין הקבוצות. שלוש פעמים העונה נתניה ובני יהודה נפגשו, היה לנו ניצחון של בני יהודה 3-1 בסיבוב הראשון, תיקו 0 בסיבוב השני, ותיקו 1 במושבה בסיבוב הראשון בפלייאוף, עם הגול הסופר מוזר של ג'וני. עודד, יוסי אבוקסיס הוא מאמן שנחשב גמיש. נכון, הוא תמיד משנה, יש לו את ה-3-5-2 שלו, אבל כבר ראינו אותו משחק במשחקים האחרונים, אם יצא לך לשדר אותם 4-5-1, כשצ'יבוטה הוא מוזיז אותו אחורה ונכנס מהאגף, או אפילו במשחק האחרון נגד נתניה, במחצית הוא שינה ל-4-4-2, שדי איזן את המשחק. איך זה מתבטא, נקרא לזה, בהכנה שלו למשחק, או איך הוא?
תראה, אני חושב שהשיטה של יוסי אבוקסיס בשיטת 3-5-1, הוא אומר כמה דברים. יש לי שלושה בלמים עם ניסיון שמספיק להשאיר שלושה מאחורה, שידעו להסתדר עם כל התקפה שתהיה. אני רוצה לשלוט במרכז המגרש. עכשיו, מי שעוקב בכדורגל יודע שכשעושים סטטיסטיקות, רוב הקבוצות ששולטות במרכז המגרש בדרך כלל מנצחות. סטטיסטיקות, לאורך זמן, למה הן מנצחות? א', הן מחזיקות יותר בכדור, ב', מרכז המגרש הוא זה שמחליט להטיל את הכובד על החלק הקדמי, או לעזור בחלק האחורי. שימו לב שלבני יהודה שחקנים מהחלק האמצעי, שעוזרים מאוד להתקפה, זה מקל מאוד, הם באים מאחור, הם באים חופשי, מי ששם לב על הגולים של אשכנזי, כשהוא בא מאחור, והשחקנים בחלק הקדמי עושים תנועה ומשתחרים ושומרים, זה משאיר לו כל מיני חורים ופתחים להגיע לתוך ה-16, והוא מגיע לשם, יש לו ביתה יוצאת מן הכלל, והוא עושה גולים נהדרים, כי הוא מגיע פנים מול השאר, אין שחקן שבדרך כלל יוצא מולו, אז הם עושים את זה בצורה נפלאה. עכשיו, אם אתה, למשל, יוצא לסגור אותו, אז הוא יכול לתת את הפס עומק לשחקן החופשי, שהם עושים את זה מצוין באחד על אחד, הם עושים את זה מצוין במתפרצות, ולכן בני יהודה היום מבוססת על זה שהיא צריכה לשלוט במרכז המגרש. מכבי נתניה לדעתי צריכה מולה לנסות להיערך באותה שיטה שהיא משחקת, לנסות להקשות עליה את הניהול משחק דרך מרכז המגרש שלה. כי מי ששם על לב לבני יהודה, בני יהודה לא תוקפת עם מגינים, היא תוקפת עם קשרי אמצע, הם באים מצד שמאל, הם באים משני הכיוונים. ועל זה נתניה צריכה לשים לב במשחק מבני יהודה. מצד שני, מאחר ובני יהודה משאירה שלושה שחקנים בחלק האחורי, אני הייתי משחק, אתה יודע מה, לא הייתי מפחד לשחק עם שני חלוצים בחלק הקדמי. להשאיר להם שני חלוצים בחלק הקדמי ולנסות לשחק עם כדורים ארוכים קדימה. ליצור מצב של שניים מול שלוש, שאחד ינסה לעבור שחקן ולעשות פעולה של אחד אחד ולהפקיע גול, ועדיין לשמור על מרכז מגרש מעובה. כי בסופו של דבר, תראה, מה שיחריע את המשחקים, ואמרתי את זה בהתחלה, זה השוערים והחלק ההתקפי.
עד עכשיו בני יהודה בעצם דווקא כן נתנה לנתניה את השליטה במרכז ברוב המשחקים, ואיכשהו ניצלה את המהירות של השחקנים שלהם הקדמיים מול המרכז הגנה, נקרא לזה, קצת איטי של ורגוץ' והויבך. מעניין אותי לדעת איך מצליחים לשמור על הקבוצה הקומפקטית, את נתניה קומפקטית, כדי לא להיענש מהמתפרצות האלה במידה ואבוקסיס באמת יחליט ללכת לאסטרטגיה הזאת. שכן הצליחה לו, נקרא לזה, במשחק הראשון, פחות בשני ובשלישי, אבל
תראה, אני מניח שהמשחק לפחות בתחילתו יהיה משחק מאוד מאוד טקטי. לפחות בהתחלה לא מכבי נתניה ולא בני יהודה ירצו להמר על שער מהיר. אז קודם כל לנסות, אם אני מדבר על מכבי נתניה, זה לנסות להיכנס למשחק. להיכנס למשחק זה להניע את הכדור, להניע אותו בקשר, להרגיש שאתה נכנס לתוך המשחק, פחות לעשות שטויות, לשלוח הרבה שחקנים קדימה. כשאתה יודע שיש לך מרכז הגנה כבד, אז שני המגינים צריכים לחשוב פעמיים לפני שהם עולים, כי כל איבוד כדור כזה זה התקפה מתפרצת של בני יהודה, וכולנו יודעים שבאחד על אחד לא יהיה לנו קל. מצד שני, ככל שנתניה תחזיק יותר בכדור, ככל שנתניה תצא יותר מסודר קדימה, אנחנו יודעים שגם מלמד הוא לא מהיר, וגם בשירה הם לא מהירים, ולכן כל הנושא של להפתיע את הגנת בני יהודה, אין פה הרבה מצבים שתוכל להפתיע אותם. נוכל להפתיע אותם רק בכדורגל מסודר, באיזשהו כדורגל מתוחכם, באיזושהי פעולה מתוחכמת של השחקנים, ואנחנו יודעים שבשירה יודע לעשות את זה, והוא כבר עשה את זה, צריך רק לתת לו. אלה המתכונים, כי אתה יודע שאני לא בטוח שנראה הרבה מצבים במשחק הגמר.
לא בטוח, כי בתיאוריית המשחק, ששני המרכזי מגרש מעובים בשחקנים, אז רוב המשחק מתנהל במרכז המגרש.
אני מסכים. המתכון לניצחון בגמר הזה זה השתלטות על מרכז המגרש, ואני חושב מאוד שאני הייתי, זאת אומרת, אני, אם אני הייתי מאמן, הייתי שם 5 קשרים, ומשחק עם חלוץ אחד, בשביל לאזן את ה... לאזן במרכז השדה את המשחק. אחרת אנחנו, הם השתלטו, יש להם 2 מגינים יוצאים מן הכלל, שמגיעים עד, תוקפים מהאגפים, ואנחנו מתקשים. לנו אין משחק אגפים.
יעלה עם ביטחון. קונסטנטין נתן גול מאוד יפה השבוע, הוא שחקן שעולה כבר הרבה. הם מגיעים למצבים.
אז בוא נדבר באמת על שחקני מפתח, אם התחלתם להגיד. שי קונסטנטין, 7 שערים, 3 בישולים, בלטקסה, 2 שערים, 6 בישולים.
בלטקסה, בוא נגיד ככה, זה 2 שערים, אבל הוא מגיע בכל משחק, מי שעוקב אחרי בני יהודה, לשני מצבים של 100%. אני השנה פרשנתי אותם, הוא מגיע כי הוא מגיע מהקו אחורי, ואף אחד לא שם לב אליו. כולם חושבים שהוא מגן, אבל הוא לא מגן, הוא בא בתור קשר מצד שמאל. קשה מאוד, צריך לעקוב אחרי זה.
בלטקסה משחק בדיוק, בדיוק, כמו שבעונה עם לותר מתאוס, דדי בן דיין שיחק במכבי נתניה. כשמתאוס שיחק עם 3 בלמים, דדי סיים, אם אני לא טועה, עם 9 שערים את אותה עונה, כי הוא שיחק באגף שמאל והוא היה כאילו מגן, אבל הוא תמיד היה חותך פנימה.
תראה, גם בלטקסה וגם קוסטנטין, אין להם מה להישאר מאחור, כי במילא בני יהודה כבר משאירה 3 שחקנים מאחור, הרי נתניה היא לא משחקת עם 3 חלוצים. אז גם כשהם משחקים עם 3 מאחור, כבר יש להם יתרון של שחקן, על מכבי נתניה הם משחקו עם 2. ולכן הם עוזרים מאוד בחלק ההתקפי. הם אלה הם שבאים מהצדדים, והאשכנזי שבא מהאמצע. שהוא מאוד מאוד מסוכן.
חזיזה, אל תשכח.
כן, חזיזה, נכון, חזיזה, אבל הוא בגלל שהוא משחק יותר טיפה בחלק הקדמי, אז הוא יותר נחשב קשר חלוץ. הוא גם בא מאחורה, הוא גם גבוה, יש לו משחק ראש מצוין. אני חושב שהוא עשה עונה נפלאה השנה.
עונה מצוינת.
עונה נפלאה, וצריך לשים אליו גם.
פה אני חושב, אגב, שעם כל הצער של ההרחקה של ויקי, דווקא במשחק כשהיריבה בני יהודה, מגן כמו זווידת עדיף. כי הקונוטציה של ויקי הרבה יותר התקפית. זווידת נשאר הרבה יותר מאחורה ומגן.
כל מה שאתה אומר זה נכון, דיברתי עם הילדים של זה.
עד השריקה.
לא. אם לא נפגר 1-0, זה מצוין. ברגע שאתה מפגר 1-0, אתה צריך לחזור למשחק, אז הקונוטציה של ויקי כחלון הרבה יותר חשובה ויעילה. כל עוד אתה מוביל או לא מקבל, אז זווידת זה, החלק ההגלתי שלו הוא טוב, הוא יכול לעזור. אבל אתה יודע, אתה הולך למשחק, אנחנו לא יודעים מה יהיה.
היית, בוא נגיד, כשיש מגינים כאלה, לא מגינים או קיצונים, איך שתקרא להם, אצל בני יהודה, היית רוצה להסיק אותם הגנתית? זאת אומרת, היית מוציא את המגינים שלך קדימה כדי לתקוף יותר ולהסיק אותם הגנתית, או שהיית יותר מתרכז בלנטרל אותם כשהם עולים למעלה?
אני אגיד לך את האמת, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחלק הטקטי של סלובו ובר, אבל אני אגיד לך מה אני חושב במאצ'ים האלה. במאצ'ים האלה אני אומר כך, שיש לך את בלטקסה ויש לך את קוסטנטין שהם צריכים לעלות, אם תשים לאדם שחקן שכשהם ידעו שהם יעלו והם לא יחזרו למקום, זה יכול להשפיע על זה שהם יקבלו גול, אז הם לא יעלו כל כך הרבה. גם קוסטנטין וגם זה. כשאנחנו, שוב, אני חוזר לדור שלנו, כשמגינים שמרו עלינו והיו עולים למעלה, ועודים שמאבדים את הכדור, בהתקפה מתפרצת, הם יקבלו את הגול, אז הם כבר לא היו עולים כל כך, היו עולים, אני לא אומר, אבל לא היו עולים כל כך הרבה, היו חושבים פעמיים. אז פה בקונוטות האלה, צריך לשים שחקנים שכשהם ידעו שאם הם יאבדו כדור, הסיכוי שנגיע לאיזשהו מצב של גול, הוא יהיה סיכוי גדול, ואז גם ישפיע על היציאות שלהם קדימה.
מסכים. אוקיי, אז בואו נתקדם קצת למה נתניה בעצם צריכה לעשות, או המפתחות לניצחון. אולי נתחיל, ואני אגיד את שלי, נגיד שאינטנסיביות ב-90 דקות. זאת אומרת, בני יהודה היא קבוצה עם אופי שלא מוותר. ראינו את זה במשחק האחרון שלהם מול מכבי תל אביב, ראינו את זה בכמה משחקים, גם במשחק מול נתניה, שהם נקלעו לפיגור וידעו לחזור. זאת אומרת, 90 דקות להיות שמה. עודד, איך יוצרים מצב כזה בעצם, ששחקן שהוא, גם כשלא הולך, או גם שיש את התסכול, שהוא לא מוותר לעצמו.
תראה, זה ברור שזה עניין של אופי של שחקנים, אבל אני חושב שבתוך המערך הזה, יש שחקנים מובילים שצריכים לדחוף קדימה ולדבר, להיות כל הזמן בקשר עין אחד עם השני. אני חושב שמכבי נתניה צריכה לעלות לגמר הזה כקבוצה, מכבי נתניה צריכה לעלות לגמר הזה במצב שיודעת שבכל מצב שקורה במשחק, וזה לא משנה, גם אם אתה מוביל וגם אם אתה מפגר, אנחנו משקיעים את המקסימום, את ה-90 דקות, גם אם לא הולך לנו. יכול להיות שלשניים, שלושה מהשחקנים לא ילך, וארבעה כן ילך להם, אז אחד עוזר לשני. הם צריכים לעזור לשני, הם צריכים להאמין ביכולת שלהם, הם צריכים לדעת שהם הולכים לשחק נגד קבוצה קשה. הם יודעים שהקבוצה הזאת היא בני יהודה, גם בכל מצב שלא יהיה, הם ימשיכו לשחק את המשחק הרגיל שלהם. הם לא יורידו את הראש, גם אם נתניה תוביל 2-0, הם ישחקו עד הסוף. נתניה צריכה לבוא באותה גישה. זה גמר גביע, אנחנו באים למשחק הזה, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לנצח אותה, הם לא יותר טובים מאיתנו, אנחנו צריכים להיות מבחינה מנטלית, מבחינה פיזית כמוהם, ומהרגע הראשון לעלות ולהראות להם שמכבי נתניה היא לא פריירית, היא באה היום לקחת את הגביע. עכשיו אתה יודע, יש מה שנקרא בכדורגל, אני אוהב לדבר על זה, כי אני תוך כדי התקופה ששחקתי גם עשיתי קורסים כאלה, זה נקרא ספיריט. ספיריט זה מספיק שאתה מעיף מבט על מישהו, על היריב שלך, או אפילו על החבר שלך, במבט שלך, הוא יכול לקבל ממך איזשהו מסר. אז אם החלוצים של מכבי נתניה יעבירו את המסר הזה להגנה של בני יהודה, והם יבינו שהיום הם הולכים להתאבד על המגרש, או אם שחקני ההגנה של מכבי נתניה יעבירו את המסר הזה לחלוצים של בני יהודה, או אם הם יעבירו את המסר הזה בינם לבין עצמם, אז הם ידעו שהיום הם יעשו את המקסימום, הולכים להתאבד על המגרש. זה לא יכול להבטיח שמכבי נתניה תנצח, אבל זה יכול להבטיח דבר אחד, שמכבי נתניה תעשה את המקסימום, כל מי שיעלה למשחק יעשה את המקסימום בשביל להביא את הגביע.
טוב, אנחנו מדברים על מפתחות הניצחון. בעיניי זה, כמו שאמרנו קודם, הכישור שלנו. חייבים שכל מי שעולה בכישור יגיע חזק, נחוש, לא יחפשו את הדברים המסובכים בהתחלה, שיקבלו את הביטחון, שידברו, שיתקשרו גם בינם, גם עם שחקני ההגנה. אם הוא קשיר ובריא, השחקן שלי בגמר זה קניקובסקי, אני חושב שהוא יכול להיות האקס פקטור שלנו, גם שחקן שיכול להעיר אחרים עם מהלך נכון, עם זריזות, ככה טיפה לשנות את המצב, כי בתחילת המשחק אני צופה שזה יהיה מלחמת חפירות, שתי קבוצות במערכים יחסית דומים, יש עליו גישושים ארוך, מי שיבקיע ראשון, רוב הסיכויים שזה יהיה שלו, אני לא רואה מצב של קאמבקים פה.
מסכים, מי שיבקיע ראשון, כנראה שהוא ייקח את הגביע, ואני חושב שהגול שאנחנו נצפה לו, אנחנו, מכבי נתניה, שזה איזשהו מהלך לחדור את, בוא נגיד ככה, נתניה תוקפת דרך המרכז, המרכז ששם מאוד צפוף, שלושה בלמים פלוס שתי מגינים שמצטרפים לרחבה, מאוד קשה לחדור שם, אני חושב שהגול היא, אם יהיה גול כזה, זה יהיה איזשהו מהלך של שחקן, או איקה שיבת מרחוק, פיני שיבת מרחוק, או קניקובסקי, הלוואי שזה ככה יהיה.
תראו, אני הייתי מחלק את זה לכמה דברים. קודם כל, אני חושב שהמרכיב הכי חשוב זה דני עמוס. שני הבלמים יכניסו את הניסיון, אבל מי שצריך להכריע את המשחק בסופו של דבר, זה במרכז המגרש, זה הכוח והעוצמה של אלי מוחמד, של סטף פיני שמשחק, ושל גבי קניקובסקי, אם הוא יהיה בריא. אני ראיתי אותו בשבת, או שהוא שמר על עצמו כדי לא להיפצע, או שהוא פצוע, אני לא יודע, אני לא נמצא באימונים, כי בסופו של דבר, לא צריך ללמד היום את מלמד, ואת בשצ'ירה להפקיע גולים, הם יגיעו למצבים, הם יעשו את זה, אבל כן צריך שתהיה עוצמה במרכז המגרש, שמה תהיה אחרא, ושלושת השחקנים האלה שדיברתי עליהם, כולל אולסק, שאם הוא ישחק או לא, אני לא יודע, הם צריכים להכניס את הכוח ואת העוצמה. הם אלה שצריכים לדחוף את מכבי נתניה מהחלק האחורי לחלק הקדמי. ובמשפט פשוט אני יכול להגיד לך, זה שככל שהכדור יימצא יותר רחוק מהשער של דני עמוס, ככה הסיכוי שמכבי נתניה תחזור עם הגביע יהיה יותר גדול.
נקודה שאמרת עליה על המצבים. אנחנו באמת קבוצה שמגיעה להרבה מצבים, בין הטופ 3 בליגה בהגעה למצבים. מצד שני, בניצול מצבים, אנחנו לא למעלה, מה שנקרא. איך חלוץ מביא את עצמו למצב שהוא אומר, היום יש לי יום טוב, או מה, יש איזה טריק שהוא יכול להכין את עצמו?
אין פה עניין שטריק, זה להתחיל את המשחק, להתחיל אותו פשוט, לא לסבך את המשחק. הדורגל הוא משחק מאוד מאוד פשוט. אתה מתחיל אותו בקהל, בפס פשוט, בתנועה, לקבל, ואז אתה צובר את הביטחון, ואז כשאתה מרגיש שיש לך את הביטחון, אז אתה כבר יכול לעשות דברים, בוא נגיד שאני מאוד אוהב אותם, זה דברים לא צפויים, זה איזשהו מבצע פרטי, זה תרגיל יפה, ויודעים לעשות את זה, בשרן עשה את זה, לא צריך ללמד אותו לעשות את זה, הוא יודע לעשות את זה, אבל כדי לעשות את זה קרוב לשער שבני יהודה הוא צריך להיות שם, והוא תלוי, ושוב אני אומר, הוא תלוי בחברים שלו במגרש.
אוקיי, עוד נקודה אחרונה נראה לי ששווה לציין, זה כולנו מחזיקים אצבעות שלא יהיו צהובים מוקדמים שימנעו מאיתנו להיות אינטנסיביים לאורך כל 90 הדקות, בתקווה שזה לא, שנגמור את זה שמה. מי השחקנים שלכם למשחק הזה?
תראה, אמרתי, זה דני עמוס בשער, ובשירי ומלמד שיצחקו בחלק הקדמי, במאצ'אפ, במרכז המגרש, אני חושב ששם יהיה מאצ'אפ די שקול.
היית משחק עם איקה במשחק הזה?
אני הייתי כן, אני חושב שאיקה חייב לשחק, כי אם אתה מכניס שלושה או ארבעה שחקנים שהם פיזית בכוח, אתה צריך להכניס גם שחקן אחד שהוא יכניס את המומנטום של החשיבה, של הניסיון, של החוכמה, ואני חושב שאיקה במשחקים האחרונים חזר לעצמו והוכיח לכולנו שהוא ראוי להיות שחקן בהרכב.
טוב, אני חושב שאם קניקובסקי קשיר, אני דווקא מעדיף אותו על איקה. שניהם ביחד, זה אומר שכנראה שמלמד לא ישחק, כי בקישור באמצע אני לא רואה מצב שאנחנו נהיה פחות משלושה, זה יהיה להערכתי, אלי, פיניש וניקו, שחקן המפתח שלי זה אלי וקניקובסקי אם ישחק, אלי במשחקים האחרונים קצת פחות טוב מהיכולת הרגילה שלו, ואנחנו יודעים מה הוא שווה, כי אלי של יכולת בינונית, לא אומר אלי של סיו, אלי ביכולת בינונית הוא הקשר, לדעתי, הכי טוב היום בליגה, וזהו, שני אלה המפתחות שלי.
שאלה באמת אפשר לעשות את הסוויץ' הזה, בין תקופה לא טובה לבוא ולהתעלות במשחק אחד.
תראה, זה משחק כמו שעודד ציין קודם. 30 אלף צופים, אווירה כזאת, בניגוד לאליפות או לליגה, שכבר זה מוכרע כמה מחזורים לפני, או במקרה שלנו כמה חודשים לפני, בגביע, עד שאתה מגיע לחדר הלבשה ולאצטדיון, ועד הדקה ה-90, אתה לא יודע מי הולך לחגוג בסיום. המתח הוא עד הרגעים האחרונים של המשחק. אלי שחקן שמבחינה מנטלית הוא מאוד מאוד חזק. אם הוא יבוא נכון, אם הוא יבוא ככה עם היכולת שלו שאנחנו רגילים לראות, בעיניי הוא וגבי, זה השחקנים שיקחו את זה.
אז אני לוקח את אלי גם, כמרכז חזק, ואני מקווה, אני מעודד בקשר לאיקה.
אז בואו אני אגיד לך רק איפה הבעיה עם אלי. כל מה שאתם אומרים זה נכון, ואני מסכים איתכם, אלי הוא אחד הקשרים הטובים, אבל אלי לא מכריע משחקים. תבינו, מה שיכריע את הגמר זה מי שיכניס את הכדור לרשת. אלי מגיע, משום מה, אני לא יודע, הוא מגיע למצבים, אני רואה אותו, נראה לי שהוא מאבד את הראש ליד השאר, כאילו, אני לא מצפה ממנו שייתן את הגול.
לא, אני התכוונתי שהוא יכריע בכך שהוא ינטרה לשלוט בכדור, לא בדיוק שייתן את הגול כמובן, אם הוא ייתן את הגול, אני הולך ברגל הביתה מחיפה.
בדיוק, אלי חשוב למרכז המגרש, והשני שבחשיבותו לדעתי זה איקה. זה יצירתיות קצת, ויכול לבשל גול או להפקיע גול.
אז אני שחקני המפתח שלי הם איקה ובצ'יראי, בעיקר בגלל שהם שחקני הכרעה, ואני מקווה שהם ידעו להביא את היכולות שלהם כמו שצריך למשחק הזה. וכמובן שאלי ישכח את החודש האחרון ויראה לנו את היכולת של לפני. אז הגענו לסיומו של עוד פרק. עודד, איך היה לך?
היה לי טוב. אני לא יודע, יש איזה שיר, אולי ספר שכתוב ונקרא שניפגש בכיכר, משהו כזה. יש כזה דבר שאני טועה.
אפשר לחבר אחד.
אפשר לכתוב ספר כזה.
לכתוב ספר. אני מקווה שאחרי המשחק ניפגש בכיכר.
הלוואי.
ניר, איחולים?
איחולים שנחזור פעם אחת ממשחק גדול עם חיוך ולא רק עם דמעות.
אני חושב שמגיע לנו, לא מגיע לנו, עוד לא רואים את המשחק, כן, אבל מגיע לעיר, לאוהדים, על מה שעברנו ב-41 שנה האלו, מגיע לנו שאנחנו נזכה.
מעולה, אז באמת נקווה. אז תודה ניר, תודה על ברוך, תודה לעודד. תודה לכם מברודוביץ' על האירוח באולפני סאונד 41. מקווים שנהנתם ובהצלחה לבחורים בצהוב ושחור. תיכנסו להיסטוריה. שבוע מענה.